שלום לכולם, אנחנו לומדים היום הדף נון ג' במסכת עבודה זרה באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים במשנה בסוף העמוד הקודם. השיעור היום יהיה רבע שעה. אתמול בסוף השיעור עסקנו קצת בביטול עבודה זרה, היום זה יהיה הנושא העיקרי שלנו ונראה בעניין הזה שתי משניות. המשנה הראשונה אומרת חלוקה בסיסית שכבר הזכרנו כמה פעמים גם אתמול, שגוי יכול לבטל עבודה זרה ויהודי לא יכול לבטל עבודה זרה. עכשיו המשנה מוסיפה שגוי יכול לבטל לא רק את העבודה זרה שלו אלא גם של גוי חבר שלו, ויהודי לא יכול לבטל לא את העבודה זרה שלו וגם לא עבודה זרה של גוי. עכשיו נשאלת השאלה, האם גוי יכול לבטל עבודה זרה של יהודי? אז בזה ברור לגמרא שאם זה עבודה זרה שהיא רק של יהודי, אז גם גוי לא יכול לבטל אותה, כי הרי למדנו אתמול שהמקור לזה שאי אפשר לבטל עבודה זרה של יהודי זה מהפסוק ושם בסתר, או מהקש למזבח. בכל מקרה הלימוד מתייחס לעבודה זרה עצמה ולא רק ליהודי. אז מכאן שלא יהודי יכול לבטל אותה וגם לא גוי יכול לבטל אותה. עד כאן מה שברור. מה שלא ברור זה מה קורה אם זה עבודה זרה שמשותפת גם ליהודי וגם לגוי. האם אז הגוי יכול לבטל אותה? ולכאורה יש לנו כאן שלוש אפשרויות. אפשרות אחת זה שהוא יכול לבטל אותה לגמרי, אפשרות ביניים זה שהוא יכול לבטל רק את החלק שלו בעבודה זרה, ואפשרות שלישית זה שהוא לא יכול לבטל אותה בכלל, אפילו לא את החלק שלו. עכשיו למעשה, את האפשרות השלישית שהוא לא יכול לבטל שום דבר, לא את שלו ולא את של יהודי, אנחנו נמחוק, כי נראה שאין אפשרות כזאת בגמרא לפי רש"י, ולכן כרגע נתייחס רק לשתי אפשרויות הראשונות, או שהוא יכול לבטל הכל, או שהוא יכול לבטל רק את החלק שלו. אז אלה שתי אפשרויות התיאורטיות, והגמרא אומרת שבהתחלה כשרבי היה צעיר הוא חשב כמו אפשרות הראשונה, שהגוי יכול לבטל אפילו את העבודה זרה של יהודי כשהם שותפים, כך לפי הסבר של רבי הלל בן רבי ולס, אבל אחר כך בזקנותו הוא שינה דעתו ואומר שהוא יכול לבטל רק את החלק שלו בשותפות ולא את החלק של היהודי. עכשיו הגמרא מביאה עוד שתי גרסאות של הדברים שאמר רבי הלל בן רבי ולס, שהוא לא התייחס לדברי רבי אלא לחלק האחרון של המשנה או לרבי שמעון בן מנסיה. בכל אופן המסקנה שלהם היא אותה מסקנה, שהגוי לא יכול לבטל את החלק של היהודי והוא כן יכול לבטל את החלק שלו. עכשיו למה רבי שינה את דעתו בין צעירותו לזקנותו? בצעירותו הוא חשב שכשיהודי שותף עם גוי בעבודה זרה, אז היהודי עושה את זה על דעת הגוי, כלומר כל עוד הגוי חושב שזה עבודה זרה אז אני איתו, ברגע שהוא לא אז גם אני לא. לכן ממילא אם הגוי מבטל את החלק שלו הוא גם יכול לבטל את החלק של יהודי. אבל אחר כך בזקנותו הוא אומר שאפילו שהיהודי שותף לגוי, עדיין היהודי עושה את זה על דעת עצמו והוא לא תולה את דעתו בדעת הגוי, וממילא זה שהגוי מבטל את חלקו לא אומר שיכול לבטל גם את החלק של היהודי. עד כאן הסוגיה הראשונה, ובזה הגענו למשנה בנון ג' עמוד א'. אחרי שבמשנה הזאת סיכמנו שגוי יכול לבטל עבודה זרה שלו, המשנה הבאה עוסקת באיך הגוי מבטל את העבודה זרה. בחלק הראשון של המשנה, המשנה מביאה דרכים לביטול פיזי של העבודה זרה, כלומר אם הוא חותך לה את הראש או את האוזן או את האצבע או את החותם, או אם הוא מועך לה את הפרצוף, בכל הדרכים האלה הוא מראה שהיא כבר לא עבודה זרה מבחינתו וזה מבטל את העבודה זרה. אבל אם הוא רק מבזה את העבודה זרה, למשל שהוא יורק לה בפרצוף או גרר אותה דרך טיט, כאן יכול להיות שהוא רק יתעצבן כי בדיוק היום לא ירד לו גשם, אז הוא מאשים את העבודה זרה שלו, אבל מחר הוא ימשיך לעבוד את אותה עבודה זרה, ולכן מעשים כאלה לא נחשבים ביטול, והגמרא מביאה פסוק בישעיהו שמראה את זה. עכשיו בסוף המשנה יש מחלוקת האם אפשר לבטל את העבודה זרה על ידי זה שהוא ימכור אותה לאדם אחר, בדרך כלל מוכרים אותם לצורפים, כלומר מישהו שמתעסק עם מתכות. ולמה שנחשיב את זה כביטול? כי אם כשהוא מוכר את העבודה זרה הוא חושב שהקונה לא הולך לעבוד את אותה עבודה זרה אלא להרוס אותה ורק להשתמש במתכת, אז כבר כשהוא מוכר הוא בעצם מתכוון לבטל את אותה עבודה זרה ואז זה ייחשב ביטול. עכשיו ממילא, כיוון שזאת הסברה, אז יש הבדל בין אם הוא מוכר לצורף גוי או לצורף יהודי. כשגוי מוכר לצורף גוי אחר, אז הוא חושב שאותו גוי גם כן עובד עבודה זרה כמוהו, וממילא סביר שהוא חושב שאותו גוי לא יערוס את העבודה הזרה, אלא גם כן יעבוד אותה, ולכן זה לא נחשב ביטול. לעומת זאת, כשהוא מוכר לצורף יהודי, אז מן הסתם הוא חושב שיהודי לא ירצה לעבוד את העבודה הזרה, אלא רק רוצה את המתכת והוא יערוס את העבודה הזרה, ואז סביר שמכירה ליהודי תחשב לביטול. אלה הסברות, עכשיו נראה את הדעות עצמם. אז במשנה יש מחלוקת בין רבי לרבנן. רבי אומר שכשהוא מוכר לצורף אז הוא מבטל את העבודה זרה, וחכמים אומרים שהוא לא מבטל. שוב שנזכור, רבי אומר שהוא מבטל וחכמים אומרים שהוא לא מבטל. עכשיו בגמרא יש מחלוקת שלא ברור מי אמר מה, לכן נקרא לזה מחלוקת בין דעה א' לדעה ב'. באיזה מקרה נחלקו רבי ורבנן? כשנזכיר שיותר סביר שהוא מתכוון לבטל כשהוא מוכר ליהודי מאשר כשהוא מוכר לגוי. דעה א' אומרת שבאמת כשהוא מוכר לצורף יהודי לפי כולם הוא מבטל, גם לפי רבנן. כל המחלוקת זה רק כשהוא מוכר לצורף גוי, שאז רבי אומר שהוא מבטל ורבנן אומרים שהוא לא מבטל. זה דעה א'. דעה ב' אומרת שהמחלוקת היא כשהוא מוכר לצורף יהודי, שאפילו שם חכמים אומרים שהוא לא מתכוון לבטל, אבל רבי אומר שהוא מתכוון לבטל. עכשיו, בדעה ב' לא ברור האם המחלוקת היא רק כשהוא מוכר לצורף יהודי, אבל כשהוא מוכר לגוי אז לפי כולם הוא לא מתכוון לבטל, או שלפי דעה ב' המחלוקת היא בשני המקרים, גם לצורף יהודי וגם לצורף גוי. אז נסכם את האפשרויות, לפי דעה א', לצורף יהודי ברור שהוא ביטל ויש מחלוקת בצורף גוי, לפי דעה ב', או שיש מחלוקת בשניהם או שבצורף גוי כולם יודעים שהוא לא ביטל. אז אלה האפשרויות, ועכשיו הגמרא מביאה שתי ראיות לטובת דעה ב', כשהראיה הראשונה מתייחסת גם לשתי אפשרויות בתוך דעה ב', והיא תנסה להוכיח שמחלוקת היא גם בצורף יהודי וגם בצורף גוי. הראיה הראשונה נמצאת בשליש התחתון של עמוד א', אומרת הגמרא תשמה מברייתא, ששם רבי אומר את המשפט הבא, נראים דבריי כשמחרה לחבלה, ודברי חבריי כשמחרה לעובדה. נחזור על זה עוד פעם, נראים דבריי, כלומר דעת רבי שהוא מתכוון לבטל, כשהוא מוכר למישהו שיחבל בעבודה זרה, ודברי חבריי, כלומר דעת רבנן שהוא לא מתכוון לבטל, כשהוא מוכר למישהו שמתכוון לעבוד את העבודה זרה. עכשיו ברור שלא יכול להיות שרבי במשפט הזה מתכוון למישהו שברור לו שהוא יחבול, או למישהו שברור לו שהוא יעבוד, כי אז ברור שלא שייכת כאן מחלוקת, כי הגוי יודע בדיוק למה הוא מוכר את העבודה זרה, והוא יודע אם הוא מבטל או שהוא לא מבטל. אלא כנראה שהכוונה של רבי זה שנראים דבריי כשהוא מוכר לצורף יהודי, ודברי חבריי כשהוא מוכר לצורף גוי. ממילא יוצא שרבי בעצם אומר, אני וחבריי נחלקנו בשני המקרים, גם בצורף יהודי וגם בצורף גוי, ונראים דבריי בצורף גוי ודברי חבריי בצורף יהודי. בכל אופן, הנה ראיה שהם נחלקו בשני הדברים. אז זה בעצם ראיה לאפשרות השנייה בתוך דעה ב'. את הראיה הזאת הגמרא דוחה, והיא מנסה לסדר את הברייתא גם לפי דעה א', והיא אומרת שמה שרבי אמר היה דבר אחר לגמרי. הוא לא אמר שנראים דבריי במקרה אחד ודברי חבריי במקרה שני, אלו אמר שחבריי מסכימים עם הדברים שלי, כלומר שהוא מתכוון לבטל, במקרה של צורף יהודי. לפי זה בעצם רבי אומר שבמקרה של צורף יהודי אין מחלוקת, והמחלוקת היא רק בצורף גוי, שזה בדיוק מה שדעה א' אומרת. אז הבאנו ראיה אחת, אבל היא לא הצליחה להכריע בין דעה א' לדעה ב', מה שהיא כן הצליחה לעשות זה לפסול את האפשרות הראשונה בדעה ב'. כלומר, האפשרות לומר שבישראל יש מחלוקת, אבל בגוי לפי כולם הוא לא ביטל, זה כבר לא אפשרות, כי אי אפשר להסביר את הברייתא לפי זה. ממילא, אם הולכים לפי דעה ב', צריך לומר שיש מחלוקת גם בישראל וגם בגוי. הראיה השנייה נמצאת בשורה הראשונה בשורות הרחבות, אומרת הגמרא מיטיבי מברייתא, ששם כתוב שאם גוי מכר ליהודי גרוטאות, ובתוך הגרוטאות גם הייתה עבודה זרה, אז אפילו שזה מקח טעות, אם היהודי כבר שילם, אז הוא כבר לא יכול להחזיר את זה לגוי, בשביל שזה לא יראה כאילו שהוא מוכר לגוי עבודה זרה, אלא הוא צריך להשמיד את זה בים המלח. אז מה אנחנו רואים כאן? שגוי מכר ליהודי עבודה זרה, ועבודה זרה לא מבוטלת. עכשיו זה אפשרי רק לפי דעה ב', כי הרי לפי דעה א', במוכר לצורף יהודי, לפי כולם זה מתבטל. רק בדעה ב', רבנן אומרים שגם כשהוא מוכר לצורף יהודי, עדיין הוא לא מתכוון לבטל. אז הנה ראיה לדעה ב'. זאת הראיה השנייה, אבל גם את זה דוחה הגמרא ואומרת שכאן לא מדובר שהוא התכוון למכור בכוונה עבודה זרה בין הגרוטאות, אלא גם מבחינת הגוי זה היה טעות, לכן ברור שהוא לא התכוון לבטל את העבודה זרה, ואי אפשר להוכיח מכאן כלום לגבי מקרה שהוא מוכר את זה בכוונה ליהודי, אולי שם הוא כן מתכוון לבטל את העבודה זרה. אז הבאנו עכשיו שתי ראיות לנסות להכריע בין דעה א' לדעה ב', את האפשרות הראשונה בדעה ב' כבר דחינו מקודם, אז יוצא למסקנה שלגבי מכירה לגוי ברור שיש מחלוקת, לגבי מכירה ליהודי ברור שרבי אומר שהוא מתכוון לבטל, אבל רבנן לא ברור האם הם חולקים או שהם מסכימים עם רבי. בזה הגענו לשורה השנייה לפני סוף העמוד, ואנחנו עוברים לשלב הבא בסוגיה הזאת. בינתיים במשנה דיברנו על ביטול פיזי, למשל להוריד לתאף, ודיברנו על ביטול על ידי מכירה שאפילו שעבודה זרה כרגע נשארת שלמה, עדיין כיוון שהגוי יודע שהקונה הולך להרוס אותה, אז הוא כבר מתכוון לבטל אותה בשלב המכירה. עכשיו הגמרא מביאה ברייתא שמביאה עוד סוגים של פעולות שבהם העבודה זרה נשארת שלמה, והיא באה ללמד שבמקרים האלו אפילו שיש פה איזה הווה אמינא שהגוי מתכוון לבטל, עדיין זה לא נחשב ביטול. עכשיו הברייתא מביאה ארבעה מקרים כאלה, והגמרא מסבירה מה כל אחד מהמקרים בא לחדש על המקרה שקדם לו, לכן אומר את המקרים כבר עם החידוש שהגמרא מביאה בהם. המקרה הראשון זה שהוא לא מכר את העבודה זרה, אלא פשוט לבא עליה, כלומר לבא כסף ונתן את העבודה זרה כמשכון. כאן ברור שכיוון שהוא מתכוון לקבל את זה בחזרה, אז הוא בכלל לא מתכוון לבטל. המקרה השני זה שנפלה איזה מפולת על העבודה זרה, ואנחנו בכלל לא רואים שהגוי תורח ומנסה להוציא אותה משם. אז כאן לכאורה יכולנו לומר שכיוון שזה נראה שהוא לא מתכוון להחזיר לעצמו את העבודה זרה, אז אולי הוא כן מתכוון לבטל. כמה שמלן שגם כאן הוא לא מתכוון לבטל, כי הוא אומר לעצמו, מתי שאני ארצה, אני אלך ואני אקח. המקרה השלישי זה מקרה עוד יותר מחודש, שגנבו לו את העבודה הזרה, אז כאן אי אפשר לומר שהוא חושב שהוא ייקח את זה מתי שהוא רוצה, ואומר את הברייתא שאפילו כאן אנחנו אומרים שהוא לא מתכוון לבטל, כי הוא אומר לעצמו, אולי גנב לא יהרוס את העבודה הזרה שלי, אלא גם הוא יעבוד אותה. ממילא הגוי לא חושב לבטל את העבודה הזרה שלו. המקרה הרביעי זה שיום אחד פתאום הגוי הורס את התיקים ונוסע לחול, והוא משאיר את הפסל בבית והוא לא חוזר הרבה זמן, אז כאן יכולנו לחשוב שכיוון שהוא ממש הפקיר את העבודה הזרה שלו, אולי הוא מתכוון לבטל אותה, כמה שמלן שגם כאן הוא לא מתכוון לבטל אותה, כי יכול להיות שהוא חושב שיום אחד הוא עוד יחזור ויעבוד אותה. עכשיו הברייתא מסיימת במשפט הבא, אם עתידים לחזור כי מלחמת יהושע אינה בטלה. והגמרא מסבירה שכמו שכשיהושע כבש את הארץ והאמוראים ברחו והשאירו את כל הפסלים שלהם מאחורה, אפילו שהם עזבו את הפסלים אנחנו לא אומרים שהם ביצלו אותם, ועדיין ישראל היו צריכים להשמיד את כל אותם פסלים. ולמה? כי כשהאמוראים ברחו הם לא חשבו שזה לתמיד, אלא הם חשבו שיום אחד הם עוד יצליחו לחזור לארץ. לכן זו דוגמה טובה למה שהברייתא אומרת, שכשיש איזושהי הווה מינה של הגוי שהוא עוד יחזור לעבודה זרה, אז הוא לא מתכוון לבטל אותה. בזה סיימנו להסביר את הצריכותה של ארבעת המקרים שהברייתא הביאה, שבהם הגוי לא מבטל את העבודה זרה. זה הביא אותנו בערך לשליש העליון של עמוד ב', מכאן ועד המשנה יש סוג של סוגריים שבהם הגמרא עוסקת בנושא קצת אחר, לכן נדלג לרגע על זה ונקפוץ למשנה שממשיכה את הנושא שעליו דיברנו עכשיו. אמרנו הרגע שאם גוי עוזב לחול בלי עבודה זרה, זה לא מראה שהוא ביטל את העבודה זרה. עכשיו זה דווקא כשהוא הולך לחול, שאז אפשר לומר שיום אחד כשהוא יחזור, הוא ימשיך לעבוד את העבודה זרה ולכן היא לא בטלה. אבל אומרת המשנה, אם הוא פשוט סתם עזב את העבודה זרה, אז אנחנו מניחים שהוא כן התכוון לבטל אותה ולכן היא בטלה. אבל שוב, זה דווקא כשאין לו סיבה לעזוב, אבל אם יש לו איזושהי סיבה לעזוב, למשל שיש מלחמה והוא נאלץ לברוח, אז כמובן שהוא לא מתכוון לבטל אותה, אלא ימשיך לעבוד אותה כשהוא יחזור. ומוסיפה הגמרא שאם נגמרה המלחמה ובכל זאת הוא לא חוזר עליה, אז כמובן שהוא כבר כן מתכוון לבטל אותה. ולכן השרידים של המגדל שבנו לעבודה זרה בתקופת נמרוד מותרים בהנאה, כיוון שהם יכלו לחזור לעבודה זרה והם לא חזרו, זה מראה שהם ביטלו אותה. זה החלק הראשון של המשנה בתחתית העמוד. החלק השני גם כן מדבר על ביטול, נלמד את זה לפי הסבר של תוספות. היו בימוסיות, כלומר בימות קטנות שעליהם שמו פסלים לעבודה זרה, שהיו שמים את הפסלים עליהם רק כשהמלך היה עובר שם. עכשיו לכאורה אותם בימוסיות אמורות להיות אסורות כי הם משמשי עבודה זרה, אבל מסבירה הגמרא לפי התוספות שזה דווקא אם המלך בסוף באמת הלך באותו שביל. אבל אם בסוף הוא הלך משביל אחר, אז כיוון ששמו את הפסלים רק לכבוד המלך, וכיוון שהמלך עצמו לא מייחס להם חשיבות כי הוא הלך מדרך אחרת, אז יוצא שמתברר למפרע שלא הייתה להם שום חשיבות של עבודה זרה, והפסלים והבימוסיות בטלים ומותר ליהנות מהם. אז זה היה לגבי ביטול למפרע של עבודה זרה ומשמשי עבודה זרה. ועכשיו סוגיה אחרונה לגבי ביטול, שמונה שורות מתחתית עמוד ב', זה לגבי בימוסיות שקצת נשברו. לפני שנדבר על הבימוסיות, רק נזכיר מה הדין בעבודה זרה עצמה שנשברה. אז אם מדובר שהגוי שבר אותה בכוונה, אז אפילו שהוא שבר רק קצת, כמו שראינו בהתחלת השיעור, ברור שהוא מתכוון לבטל אותה והיא בטלה. אבל מה קורה אם היא נשברה מעצמה? האם הגוי מתכוון להמשיך לעבוד אותה או שלא? אז בזה הזכרנו כבר בעבר שיש מחלוקת האם היא בטלה או לא. זה לגבי עבודה זרה עצמה. מה לגבי הבימוסיות? אז כאן יש מחלוקת אמוראים שהגמרא מדגישה שהיא מנותקת מהמחלוקת לגבי עבודה זרה עצמה. מה הדעות? רב ושמואל אוסרים ורב יוחנן וריש לקיש מתירים. מה הסברות? רב ושמואל אומרים שאפילו אם בעבודה זרה עצמה הגוי כבר לא עובד אותה כי נשברה, זה דווקא בעבודה זרה שהוא רוצה שזה יהיה שלם ויפה, אבל הבימוסיות לא אכפת לו כל כך אם זה קצת נשבר, לכן הוא עדיין ישתמש בהם ולכן זה עדיין אסור. רבי יוחנן וריש לקיש אומרים בדיוק הפוך. אפילו אם בעבודה זרה שנשברה הגוי ממשיך לעבוד אותה, כי הרי זה פעם היה עבודה זרה, זה היה לו חשוב, הוא לא רוצה סתם לוותר על זה, זה דווקא בעבודה זרה עצמה, אבל הבימוסיות זה לא כזה דבר חשוב, לא אכפת לו להחליף את זה למשהו אחר, ולכן ברגע שזה קצת נשבר הוא זורק וקונה חדש, ולכן כשהם נשברו הוא מבטל אותם והם מותרים בהנאה. זה דעת רבי יוחנן וריש לקיש, והגמרא מביאה ברייתא כמוהם. הברייתא אומרת שבבימוסיות באמת מותר, אבל במזבח זה אסור עד שזה יישבר לגמרי, עד אז הוא עדיין משתמש בזה. והגמרא מסיימת בזה שהיא מסבירה מה ההבדל בין בימוסיות לבין המזבח. בימוסיות זה אבן אחת, מזבח זה הרבה אבנים. ולסיום, בשורה הראשונה בנ"ד עמוד א', מביאים פסוק בישעיהו שבאמת מראה שמזבח זה הרבה אבנים, ושהגוי מוותר עליהם רק כשהן מנופצות לגמרי. בזה הגענו לשורה הרביעית בנ"ד עמוד א', עד כאן לגבי ביטול עבודה זרה, ועכשיו נחזור אחורה לשליש האמצעי של נ"ג עמוד ב' ונראה את מה שדילגנו עליו. בשורה הראשונה בעמוד ב' ראינו שהברייתא הדגים את העיקרון שאם הגוי אולי מתכוון לחזור לעבודה זרה אז הוא לא מבטל אותה, מהגויים שברחו מיהושע ולא ביטלו את העבודה זרה כי הם עדיין חשבו שהם יחזרו. עכשיו הגמרא בשליש העליון של עמוד ב' שואלת למה הברייתא צריכה להביא את הדוגמה הזאת, מה זה מוסיף לנו? על זה עונה הגמרא שבאמת לנושא שלנו של ביטול עבודה זרה הדוגמה הזאת לא מוסיפה כלום, והסיבה שתן הביא אותה זה לרמוז לדין אחר לגמרי שלא מדבר על ביטול עבודה זרה אלא הפוך, על יצירת עבודה זרה. מה זה אותו דין אחר? אותו דין אחר זה דין שמאוחר יותר אמר רב יהודה בשם רב, וזה שם יהודי הולך ברחוב והוא רואה איזה לבנה יפה והוא רוצה לעבוד אותה כעבודה זרה, והוא מקביע אותה ואז הוא מעמיד אותה ככה יפה ברחוב, ורגע לפני שהוא משתחווה בא איזה גוי ומשתחווה אליה לפניו. אז האם הלבנה נאסרה על ידי ההשתחוויה של אותו גוי? לכאורה לא. למה לא? כי הלבנה כבר שייכת ליהודי, והגוי לא יכול לאסור לבנה שהיא לא שלו. זה מה שהיינו חושבים, אבל בא רב יהודה בשם רב ומחדש שהגוי כן אסר את הלבנה. למה? כי ברגע שהיהודי שם את הלבנה והתכוון להשתחוות לה, הוא הראה שנוח לו לעשות את הלבנה הזאת לעבודה זרה. אז עכשיו, כשהגוי עשה את זה לפניו, בעצם הגוי מהווה שליח של היהודי, כי הרי היהודי רוצה שהלבנה תהיה עבודה זרה. ממילא, אפילו שהלבנה לא שייכת לגוי, הגוי כן יכול לאסור אותה. זה הדין של רב יהודה בשם רב. עכשיו, איך הברייתא רצתה לרמוז לזה מהסיפור של יהושע? מסבירה הגמרא, הרי כשהשם אמר שכשישראל ייכנסו לארץ הם צריכים לשרוף את כל האשרות בארץ ישראל, הרי מי נטע את כל אותם אשרות? גויים. עכשיו, מתי הם נטעו אותם? אם הם נטעו אותם אחרי שהשם הבטיח את הארץ לאברהם אבינו, אז בעצם הארץ כבר של היהודים, והגויים לא יכולים לאסור את האשרות בארץ ישראל, כי זה לא שלהם. ואם הם נטעו אותם לפני אברהם אבינו, אז זה אשרה של גוי, וגוי יכול לבטל אותה, אז למה השם אומר שצריך לשרוף את כל האשרות? שנביא כמה גויים ונאמר להם לבטל את כל האשרות בארץ ישראל, למה לשרוף אותם? אלא שזה מוסבר על ידי אותו עיקרון שאמר רב יהודה בשם רב. כשישראל חטאו בעגל, הם בעצם הראו שנוח להם בעבודה זרה. ולא רק בעבודה זרה של העגל, אלא בכל סוגי עבודה זרה, כי הרי הם אמרו, אלה אלוהיך ישראל, בלשון רבים. עכשיו יוצא מכאן חידוש מאוד מבהיל, שכיוון שהם הראו שזה נוח להם, אז כל הגויים שנטעו אשרות בארץ ישראל באותו זמן, הם בעצם עשו את זה בשליחות של ישראל. וממילא אותם אשרות נחשבות כאשרות שישראל נטעו אותם, ולכן אי אפשר לבטל אותם, אלא חייבים לשרוף אותם. וזה הדין שהברייתא רצתה לרמוז עליו כשהזכיר את האשרות שיהושע היה צריך לסחוף. זה הביא אותנו למשנה בתחתית עמוד ב' שאותה כבר ראינו, והגענו לשורה הרביעית פנון ד' עמוד א'. נחזור על מה שראינו היום. הנושא היום היה ביטול עבודה זרה. התחלנו בזה שגוי יכול לבטל ויהודי לא יכול לבטל, לא את שלו וגם לא של גוי, ואמרנו שגם גוי לא מבטל של יהודי, אבל אם זה עבודה זרה שמשותפת לגוי ויהודי, אז רבי בצעירותו חשב שהגוי יכול לבטל את הכל, אבל בזקנותו וכך המסקנה הוא יכול לבטל רק את החלק שלו בשותפות. אז זה לגבי מי מבטל. אחרי זה ראינו איך מבטלים. אז יש ביטול פיזי, כמו לחתוך לו את האצבע או למעך לו את הפנים. אמרנו שביזוי של העבודה זרה לא נחשב ביטול, כי יכול להיות שמחר הוא יתחרט והוא יחזור לו את העבודה זרה. לגבי מכירת העבודה זרה לצורף, בזה יש מחלוקת. רבנן אומרים שזה לא מבטל, אבל רבי אומר שזה מבטל, כי הוא מניח שהקונה יארוז את העבודה זרה. עכשיו ראינו שיש מחלוקת באיזה מקרים נחלקו. לפי דעה א', כשהוא מוכר ליהודי, לפי כולם זה מבטל, והמחלוקת היא כשהוא מוכר לגוי. לפי דעה ב', לפי האפשרות השנייה, שזאת המסקנה, יש מחלוקת בין כשהוא מוכר ליהודי ובין כשהוא מוכר לגוי. ניסינו להביא שתי ראיות לטובת דעה ב', אבל דחינו את שתיהן. אז זה היה לגבי מחירה. אחרי זה ראינו דברים שלא מבטלים את העבודה זרה, וזה אם הוא ממשכן את העבודה זרה, או שלא מציל אותה ממפולת, או אם היא נגנבה, או שאם הוא פשוט עזב אותה והלך לחול. בכל המקרים האלה, כיוון שיש איזשהו סיכוי שבו הוא חושב שהוא עוד יחזור לעבודה זרה, או שמישהו אחר יעבוד אותה, אז הוא לא מתכוון לבטל אותה, והברייתא הדגים את זה מהעמים שברחו מיהושע. אחרי זה במשנה ראינו שגם אם הוא עוזב את העבודה זרה בלי סיבה, אז הוא כן מתכוון לבטל אותה, אבל אם הייתה מלחמה שזה סיבה, אז הוא לא מתכוון, ואם הוא יכול לחזור, אז הוא שוב מתכוון. דיברנו על ביטול המפרע של הבימוסיות שעשו מלאכים אם הם לא הלכו מאותה דרך, ודיברנו על בימוסיות שנשברו מעצמם, שלפי רב ושמואל הם עדיין אסורות, ולפי רבי יוחנן וריש לקיש הם בטלות ומותרות. עכשיו לסיום אמרנו שהברייתא שהזכירה את יהושע רמזה גם לדין אחר, שכשיהודי עובד עבודה זרה והוא מראה שנוח לו בעבודה זרה, אז גם אם גוי בא ואוסר את החפץ של היהודי, אז למרות שבדרך כלל אדם לא אוסר דבר שלו שלו, כאן כיוון שהוא ראה שנוח לו, אז הגוי נעשה שליח שלו והוא כן יכול לאסור, ולכן האשרות בארץ ישראל היו אסורות, כי הגויים היו כביכול שליחים של עם ישראל, כשעם ישראל עבד את העגל וראה שנוח לו בעבודה זרה. כל טוב.